אתה התבקשת השבוע או בשבועות האחרונים להסכים להסכם הפרטיות החדש של וואטסאפ?
איי, כמובן, בוודאי שהתבקשתי.
אני לא חושב שאני התבקשתי, אגב, אני לא חושב שהתבקשתי.
קיבלתי את זה.
יכול להיות שהם הניחו פשוט שאני...
ואפילו לא הייתה לי סבלנות בפעם הראשונה להסתכל על אפילו מה זה, לפני שהיה כל הדיבור ברשת על מה זה, אז לחצתי X, וכמה ימים אחרי זה קיבלתי את זה עוד פעם.
אך, אז אני לא קיבלתי, אני מקווה שאני אקבל מתישהו. בכל זאת, לא רוצה להרגיש פה סוג ב', אבל תשמע...
אתה סוג ב', כשמסתכלים על צבע האור שלך ושלי.
נכון, מזל שהפורמט הוא רדיופוני. בכל מקרה, אני... פשוט איך אני גיליתי את זה? Being the boomer that I am. או כן או שלא, לא יודע.
אבא שלך?
לא, אני פשוט כזה, בתמימות, אני כזה, מלא חברים שלי מצטרפים לאפליקציה טלגרם.
כן, ראיתי את הציוץ הזה שלך.
למה? מישהו יודע למה? והייתי רציני לחלוטין, אנשים לא האמינו שאני רציני, כאילו שאני שואל את זה. ובאמת מלא אנשים הצטרפו לטלגרם, שזו אפליקציה שאני מחבב יותר מוואטסאפ, אגב, בלי קשר לפרטיות, פשוט כל הפיצ'רים מגיעים לשם קודם, והרבה קודם. שזה ממש נחמד, נגיד סטיקרים זה דבר מאוד ישן בוואטסאפ.
אצלנו בוואטסאפ המשפחתי השיח בכלל היה בוא נעבור לסיגנל.
אז רגע, נגיע גם לזה. התכוונתי שהסטיקרים זה דבר מאוד ישן בטלגרם.
כן.
גם גיפים וכל מיני דבר, בוטים כאילו, זה הרבה יותר מפותח. עוד איזה פיצ'ר אחד, יש delayed messages. ויש deliver silently. נגיד נזכרת עכשיו באמצע הלילה שאתה צריך לשלוח משהו, אתה מפחד שזה יעשה נוטיפיקיישן לצד השני, אתה פשוט יכול לשלוח את זה בלי נוטיפיקיישן.
יפה.
זה ממש יפה.
אוקיי.
בקיצור, עכשיו שסיימתי לפרגן לטלגרם, אז רציתי לשמוע מה עמדתך בנוגע למניפסט הזה של פייסבוק / וואטסאפ.
שמע. מצד אחד, אני מאוד בעד לעזוב כל דבר שקשור לוואטסאפ. אני קצת חלש כרגע לגבי לעשות את זה בעצמי, אבל הייתי שמח להיות בסיטואציה שאני לא צריך להשתמש באף מוצר של פייסבוק. אבל מצד שני, אני חושב ש... כאילו, וואטסאפ נרכשה על ידי פייסבוק ב-2014.
כן.
מי שחושב... שלא עברה שום אינפורמציה מוואטסאפ לפייסבוק עד עכשיו, אז כאילו תפנו אותו אליי, אני אשמח להיות ויקטור לוסטיג 2 ולמכור לו את מגדל אייפל בעצמי.
תראה, אני חושב שזה די ודאי שעברה אינפורמציה.
ברור.
זאת אומרת, אני לא בטוח שזה מוכחש אפילו.
כן, אבל כאילו כל הדיבור זה, מה הם עכשיו יראו להם את כל האינפורמציה שהם מקבלים מהשיחות שלנו. כאילו,
תראה, פייסבוק זה חברה עם היסטוריה של כנסות מאוד כבדים על כל מה שנוגע להתנהלות שלהם פרטיות. הם קיבלו כנס מטורף של איזה 5 מיליארד דולר, ועוד כל מיני איומים וכאלה ואחרים וחקירות שנעשו באזור. הם כאילו לא אלופים בפרטיות. ואיכשהו, וזה מה שאולי הפתיע אותי, כי כשכתבתי את הציוץ, זה לא שלא ידעתי באמת על הבקשה הזו להסכים לתנאי השימוש החדשים, אלא שלא העליתי על דעתי שזה עד כדי כך מזיז לאנשים. לא האמנתי, כאילו, מה, זה מה שהביא אתכם? מה, לא ידעתם עד עכשיו שהם לוקחים את המידע שלכם? כאילו, זה בסדר. עכשיו, אגב, אני יש איזה שני אנשים שאני מדבר איתם בטלגרם, אתה מוזמן להיות השלישי, אם כבר אנחנו ננטוש את וואטסאפ הדרגתית.
אוקיי.
ולגבי סיגנל, זה בכלל תופעה מעניינת, כי זה מביא אותי לאיזה אייטם אחר שהיה, שמי שפרגן לסיגנל בטח שמעת.
זה אילון מאסק.
אילון מאסק, ואז כתוצאה מכך, משקיעים נהרו למניית סיגנל, רק שהיא לא של אפליקציה סיגנל, היא של סתם חברה אחרת בשם סיגנל, שקפצה באיזה 1,600% או משהו כזה. כאילו, אנשים שם התעשרו סתם.
באמת סתם בגלל שהשם שלהם הוא כמו של, זה מדהים בעיניי.
זה מטורף שככה דברים יכולים לעבוד.
נפלא. כאילו, שוב, אני אשמח לתהליך, בתכלס, אתה יודע, הדבר היחיד שבאמת מונע ממני כאילו לסגור את וואטסאפ עכשיו, זה שיש לנו שם היסטוריה מאוד מאוד גדולה של שיחות וקבצים שהוא, כאילו תמונות שנשלחו מאחד לשני וכאלה. אתה יכול לגבות את זה, אתה יכול לשחזר את זה וזה, אבל כאילו זה לא נוח. אז כאילו זאת הסיבה העיקרית שלא עשיתי את זה עד עכשיו. אבל זה באמת לגמרי בלי קשר למה שקרה השבוע, זה פשוט מתוך הסתכלות גדולה וכללית יותר.
תראה, זה, אחד זה נכון, היסטוריה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שזה מה שנועל אותך באפליקציות האלה.
ברור,
גם.
ברור, לגמרי.
ההיסטוריה הנחות זה שכולם שם, אבל אני מוכן להגיד, פאק איט, בוא נשים את ההיסטוריה שתישאר שם, אני לא אמחק את וואטסאפ, אבל
כאילו
בוא נייצר
לא
היסטוריה חדשה.
שם, כן, בדיוק, סבבה.
ואני מוכן לזה. תשמע, יש כבר אנשים, יש לי כאילו חבר או שניים טובים שאין לי איתם כמעט היסטוריה בוואטסאפ בכלל, זה רק בטלגרם. וזה מאוד מוזר, אני לא יודע למה התחלנו בכלל לדבר שם, אבל כזה זה היה, אתה יודע, מקום שומם. ונראה שזה טיפה משתנה. אני, אגב, טלגרם הוציאו פוש כזה לכל היוזרים, בכלל לכל היוזרים, שהם צירפו 25 מיליון יוזרים בשלושה ימים או משהו כזה. כאילו, זה לא אפליקציה חדשה או משהו כזה.
אבל אתה רואה את זה ממש, אם אתה נכנס לדף הזה שמראה את כל האלה שהצטרפו עכשיו, שאגב, זה מעצבן בקטע אחר, אבל זה כבר משהו. אתה רואה את הרשימה הזאת, ואתה רואה כמה היא ארוכה פתאום, זה די משעשע.
ממש. כן. מבחינתי אפשר לנעול לדיון הפרטיות ולהתקדם לדבר הבא.
קדימה, פתיח. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחק יאן.
אני קובי מלמד. רציתי להמשיך ממש איזה שני משפטים, בהמשך לזה שדיברנו בפרק שעבר על עניין גבעת הקפיטול.
הקפיטול.
וזה, אז...
או כמו שליברמן קרא לזה, הקפיטולי.
אתה שמעת שאחד מהחבר'ה שנהרגו שם די הרג את עצמו בטעות?
מה זאת אומרת?
אחד מהחבר'ה שפרצו ל... הוא בטעות ירה על עצמו עם הטייזר שלו, וגרם לעצמו להתקף לב ומת.
אוגד. זה בטוח יהיה באלף דרכים למות.
משוגע לגמרי מה שאנשים משוגעים יכולים לעשות לעצמם.
כן, אז מה רצית לומר בהמשך לנושא?
לא, זהו, רק רציתי לציין את זה.
זה היה די אדיר. אני חייב להגיד, אני בדרך כלל לא כל כך צופה בדברים האלה, ואתמול יצא לי איכשהו לראות ארץ נהדרת, והם ערכו כזה את הפריצה לקפיטול על רקע השידור של הנינג'ה.
אוקיי.
וזה היה, כאילו אתה יודע, שאנשים מטפסים על הקירות, ואז פתאום הם נופלים, אז זה כאילו שהוא נופל למים, וכאילו הלבישו את השידור של רסקין. האמת, ממש מצחיק.
יותר מצחיק מזה שהכניסו את השידור של ה-WWE, של מנקיין נזרק מהכלוב.
זה לגמרי בהשראת הדברים האלה.
כנראה.
והשיר של האנימניאקס, למי שנחצר.
זה היה הכי טוב.
וואי, זה היה מדהים.
אני בטוח שהמאזינים שלנו שנמצאים בקבוצת הפייסבוק שלנו, ידעו לשים את הלינקים המדוברים באיזשהו שרשור כלשהו.
מה יש בזה? מקף הקבוצה.
כן, שצומחת יפה יפה, אני מאוד נהנה מהדיונים שם. בואו בהמוניכם.
כן, כיף גדול.
לפני שניכנס לחוקי הפורמט, רצוי רק לציין שמדובר בפרק לא לילדים, בגלל שיש שם כמה מילים לא יפות, ובגלל שאנחנו מזכירים יותר מפעם אחת את המונח קרנות גידור.
אוי, זה ממש לא מסוג הדברים שילדים צריכים להיחשף אליהם.
בדיוק.
האם עכשיו, אחרי שנתת את הדיסקליימר הזה, אני יכול להניח... שילדים לא מאזינים יותר ולדבר בגסויות.
אני מקווה.
אני מקווה. אז רק רציתי להגיד.
טוב, יא מניאקים, חוקי הפורמט, כן.
שלחתי גם לך את העובד הזה של פייסבוק בלינקדאין שקוראים לו זין בקוס.
כן.
זה היה נהדר, זה היה נהדר. זה אולי הסוג הנמוך ביותר של הומור שאני צוחק ממנו, ואתם יודעים כמה הומור נמוך יכול להגיע פה. טוב, בוא נדבר על חוקי הפורמט. קובי מוצא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, איך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד אתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד, ויגאל עדיק המלך, יאללה קובי.
יאללה, let's do it. מרטין שקרלי.
מה? זה לא שקרטל.
לא.
שקרלי?
שקרלי.
תמשיך.
מרטין שקרלי נולד ב-17 במרץ 1983 בניו יורק סיטי.
in New York.
Concrete jungle wet dream tomato.
כן, בטוח שזה, זה טומטו בשיר.
טומטו. קיצר, שקרלי גדל בברוקלין יחד עם שתי אחיות ואח, לזוג הורים שהיגרו מאלבניה עוד לפני שהוא נולד. הם עבדו בתור עובדי ניקיון בבתים ובעיקר במשרדים. מרטין סיפר שהוא תמיד הקפיד לשמור על יחסים טובים עם הוריו, למרות שהוא טוען שהם הרביצו לו. לדבריו, ככה זה במשפחות ממזרח אירופה, ככה מחנכים.
הם מכים בך, מרביצים בך אהבה.
מרטין הצעיר היה ילד מאוד חכם, אבל גם מאוד לחוץ. הוא סבל מהתקפי חרדה, ולמד מתמטיקה כדי להתרכז במשהו ולהירגע.
מתמטיקה?
מתמטיקה.
כן.
מת על הילד הזה. אחת מאחיותיו סיפרה שבגיל 6 הוא כבר ידע לחשב שורשים, ולמד בעל פה את הטבלה המחזורית.
וואו, איזה פריק.
ממתמטיקה הוא התקדם לעולם הפיננסי. הוא סיפר, בזמן שילדים אחרים בגיל שלי דקלמו את המספרים והנתונים של הניו יורק ינקיז, אני ידעתי לספר על כל החברות הציבוריות בבורסה.
וואי, זה מהילדים האלה שפתאום, אני יודע את כל הזוכים באירוויזיון, למי אכפת?
מהאלה שמתחילים כל משפט שתדע לך.
וואי, כן.
בגיל 12 הוא קנה מניות בחברת המחשבים קומפק, ובגיל 15 הוא קנה מניות בחברת אמזון, שזה כאילו ב-98, כשהם לא היו חברה גדולה.
מדהים.
בכלל. מרטין נהג לשחק שחמט כמעט בכל יום עם שכן מבוגר, ובמהלך המשחקים, השכן לימד אותו על הבורסה ואיך זה עובד שם והכל.
ב-98 נראה לי שאמזון היו עדיין חנות ספרים או משהו.
אני, וואלה, לא
יש בדקתי מצב.
תאריכים
זה
וזה,
משהו אבל ברמה יש הזאת. מצב.
כן. בגיל 16
אמרתי... בוא נגיד, זה כשג'ף בזוס עוד לא היה ג'ף פזוס. ואם זה מצחיק אותך, זה רק כי אתה אמרת את זה כבר בפוד.
כן?
כן. כשדיברנו על בזוס איזה פעם אחת, עם השטויות האלה שהוא בונה בתוך ההר את השעון.
אוי ואבוי.
כן.
אני בן אדם די מצחיק.
לדעתי
לפחות. בגיל 16 מרטין החליט לנשור מהתיכון כי זה פשוט היה לו משעמם מדי. במקום ללמוד הוא התחיל לעבוד בתור מתמחה בקרן גידור בשם קריימר ברקוביץ'.
אך היהודים האלה איך הם אוהבים כסף.
קרן גידור, לא ניכנס לזה כי וואלה אני לא
hedge fund, it's a hedge fund.
כלכלן וזה, אבל פשוט נגיד שקרן גידור זה סוג של חברת השקעות שבדרך כלל לוקחת יותר סיכונים מחברת השקעות סולידית. יותר מזה לא נגיד, אני יודע שמישהו יבוא בקבוצה ויכתוב הסבר ארוך למה זה קרנות גידור, זה לא אנחנו.
יש לי המלצה מאוד גובה עיניים להבין מה זה קרנות גידור. יש את הסדרה Billions, אני חושב, שככה היא נקראת. היא עוסקת בקרנות גידור ובצד החוקי והפחות חוקי של הדברים שנעשים שם. אהבתי מאוד איזה שתי עונות.
אני זוכר שאהבת מאוד. עכשיו בפועל מרטין עבד שם, אבל הוא כאילו היה סוג של נער שליחויות כזה. אתה יודע, תמלא את מכונת הקפה, תקנה נייר למדפסת, כאלה. הוא המשיך בתפקיד הזה במשך יותר משנתיים. ובמקביל הוא התחיל ללמוד מנהל עסקים במכללת ברוך בניו יורק.
מכללת ברוך.
ובזמנו הפנוי הוא גם למד באופן עצמאי כימיה וביולוגיה.
די, איך הוא אוהב מדע.
מרטין השתמש בידע המדעי שלו כדי ללמוד על חברות הביוטכנולוגיה בשוק. הוא הבחין בחברה בשם ריג'נרון, שיצרה תרופה להשמנת יתר שעוד לא קיבלה אישור מה-FDA, אתה יודע, Food and Drug Administration, זה בעצם כמו תו תקן.
כן, תשמע, בימי קורונה כולם שם. יודעים מה זה FDA כבר.
נכון, אבל בכל זאת ניתן איזה משפט למי שלא ברור. לא, נתנו כבר.
למי שחי מתחת לסלע בשנה האחרונה.
קיצר, אז מרטין פנה למעסיקים שלו בקרן הגידור, ואמר להם, הם לא הולכים לקבל אישור על התרופה שלהם, אז כדאי שתעשו על המניות שלהם מה שנקרא שורט. כן, קטע של יענו, לאמר שהמניה תפסיד בעצם.
כן.
זה פחות או יותר.
על איזה שנה אנחנו מדברים?
על 2002, 2003. 2003. קיצר, אז הוא אומר לבוסים שלו, תעשו שורט על המניה של החברה הזאת, ובאמת, כמו שהוא אמר, חברת ריג'נרון לא קיבלה אישור לתרופה שלה, ובתוך יום אחד המניות שלהם צנחו ב-50%.
אתה רוצה לנסות להסביר מה זה שורט?
הסברתי, זה בעצם להמר שהמניה תפסיד, ויותר לעומק מזה נראה לי מיותר שאנחנו נסביר.
טוב, תכלס, כן. אם מישהו רוצה להבין, שישאל את שאול אמסטרדמסקי בחיות כיס או משהו.
כן. קיצר, המניות שלהם באמת צנחו ביום אחד ב-50%, אז קרן הגידור עשתה רווח עצום, ומרטין בתור פרס קיבל עבודה אמיתית במשרה מלאה בקריימר ברקוביץ' בתור מנהל השקעות.
איזה סינדרלה סטורי, וגם הפך לילד אמיתי.
הוא כבר לא מרטין שקר לי.
כן, שקר לי.
בשנת 2005, מרטין שקרלי עזב את החברה, הוא עבר בכמה חברות השקעות אחרות, ואז ב-2006 הוא הקים חברה משלו, הוא בן 21, כן?
יזם.
2006, סליחה, 2003. 2006, כן, אז הוא בן 23, סליחה. הוא הקים חברה משלו, החברה החזיקה מעמד פחות משנה, ונסגרה לאחר שהוא הימר לא נכון על מניה אחת ספציפית, פשוט דחף עליה מלא כסף. והפסיד מיליוני דולרים עבור המשקיעים שלו.
רק רוצה להגיד שבזמן שהוא מפסיד מיליוני דולרים עבור המשקיעים שלו, ופותח חברה משלו וכל זה, אתה ואני עומדים בשתי טורים לחדר אוכל, מחכים בטירונות. זה בערך הלוח זמנים שם.
וצועקים, יאללה חבר'ה למהר, אתם דופקים אותנו.
אתם דופקים אותנו, נו, 10 שניות מחלקה 2. אוי ובוי.
חברת ההשקעות Lehman Brothers, שהייתה חברת השקעות עצומה בעולם, בארצות הברית בפרט, טבעה את מרטין שקרלי בשביל פיצויים על החובות שלו, והם זכו, בבית המשפט נתן להם פיצויים של 2.3 מיליון דולר ממרטין שקרלי, אבל למזלו, לימן ברדרס התרסקה ופשטה רגל בפשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקאית.
מה זה אומר הגדולה ביותר?
יענו שלקחו הכי הרבה נכסים.
וואה, ליה.
אז החברה הזאת פשטה רגל בענק, אז הוא לא היה צריך לשלם את החוב, הוא פשוט כאילו, הכל סבבה, זה ממשיך הלאה. החוב שלו נמחק, אבל הוא עדיין היה מחוסר כסף ומחוסר עבודה, אז הוא חזר לגור בבית הוריו. בספטמבר 2009, הוא הקים עם שותף חברת השקעות חדשה, בשם MSMB. שזה בעצם ראשי התיבות של שני החברה האלה, הוא והשותף שלו. גם כאן, כמו לאורך כל קריירת ההשקעות שלו, השיטה הייתה מאוד מאוד פשוטה, למצוא חברות ביוטכנולוגיה, שכנראה לא הולכות להצליח, לעשות שורט על המניות שלהם, ולהרוויח הרבה כסף. זה כאילו, זאת בעצם כל האסטרטגיה שלהם.
אני יודע מה העניין עם שורט, למה זה כל כך מסוכן, זה שאין, כאילו, אם אתה לא הולך שורט, אתה הולך כאילו על רכישה רגילה, נגיד המניה באורך, בגובה 50 דולר, אז אתה יודע מה הכי נמוך שהיא יכולה לרדת, שזה אפס. אבל בשורט, אין גבול לכמה אתה יכול להפסיד. היא יכולה לעלות, להתפוצץ כלפי מעלה, להגיע לכל שווי שהוא כלפי מעלה, ואתה תמשיך להפסיד.
ואתה פשוט חייב עוד ועוד 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 כסף.
כן.
נכון. אז הפעם, למרטין היה רעיון איך לזרז ולייעל את התהליך הזה. הוא והשותף שלו נכנסו לפורומים באינטרנט שעוסקים בהשקעות ובבורסה, ופשוט פרסמו שם מלא דיווחים שקריים לגבי ההתנהלות בחברות שהוא התעניין בהן. כאילו.
יפה.
אז כן, אז הם פשוט ניסו לגרום לירידה חדה במחיר של המניות, ובאופן מפתיע זה לא כל כך עבד. בשיא של חברת MSMB היו להם בערך 3 מיליון דולר ממשקיעים, ובשלב הזה הם נשארו עם 331 דולר.
וואו, כן, התרושקנו מה שנקרא
לחלוטין. בניסיון אחרון להחזיר את ההשקעה, הם החליטו לבצע עוד שורט על עוד איזה חברה שלא מצליחה לקבל אישור למכור איזה תרופה, ומרטין שיער ששווי המניות שלהם ימשיך עוד ועוד ליפול, והוא שוב טעה, ו-MSMB הפסידה 7 מיליון דולר, אבל הם הצליחו להשיג הסכם פשרה, והפשרה הייתה 1.35 מיליון דולר שהם חייבים. אז החברה שלו קרסה, אבל שקרלי לא ויתר. הוא זייף דוחות ושלח מצגות מפורטות למשקיעים עם נתונים שהראו להם שהכסף שלהם בכלל הוכפל. פשוט כאילו לגמרי זייף מלא מסמכים.
פייק ניוז.
ובמקביל הוא הודיע לכל המשקיעים שלו שהוא מקים חברה חדשה שתשקיע ספציפית בחברות רפואיות, והוא צריך שהם ישקיעו גם בחברה הזאת כדי שיהיה להם מספיק כסף כדי לייצר רווח. אז כל המשקיעים שלו שלא יודעים שהם איבדו את כל הכסף שלהם אצלו, פשוט דחפו לו עוד ועוד ועוד, והוא אסף יותר מ$5 מיליון. אז עם הכסף הזה, כמובן שהוא שילם את הפיצויים שהוא היה צריך לשלם על ההפסדים שלו קודם, את ה-1.35 מיליון דולר. ועם הכסף שנשאר, הוא הקים עוד חברה. הוא כאילו מגלגל את זה כל פעם, כאילו. אז הוא הקים עוד חברה בשם רטרופן.
רטרופן?
רטרופן. והאסטרטגיה של רטרופן הייתה מאוד ברורה. הוא עשה איזשהו טוויסט קטן. מה שהוא החליט לעשות זה לקחת חברות שמייצרות תרופה ספציפית שאין לה שום מתחרים בשוק, ואז להעלות את המחיר של התרופה הזאת בטירוף. זאת האסטרטגיה שלו.
אוקיי.
אז הם קנו תרופה, קנו כאילו את הזכויות לתרופה בשם תיולה, שמטפלת באיזה סוג נדיר של אבנים בכליות. עכשיו, לפני הרכישה הזאת, תיולה נמכרה במחיר של $1.50 לכדור.
אוקיי.
לאחר הרכישה, $30 לכדור.
בסדר, הוא העלה את המחיר.
כן, בפי 20.
כן, עכשיו אין לזה שום תחרות, אז הוא, בגלל שהוא כאילו מונופול על הדבר הזה, אז ההכנסות של החברה, של היצרנית, עולות כאילו במלא.
כן, כי למי שחולה אין שום אופציה אחרת, אז נכון, הוא חייב לקנות נכון. את זה. נכון. אז חברת רטרופין נהנתה מרווח ענק, ומרטין תכנן לבצע את אותו המהלך על עוד תרופות נוספות, אבל בספטמבר 2014, חבר המנהלים של רטרופין החליטו להדיח אותו מתפקיד המנכ״ל.
למה ככה?
או, לא בגלל האסטרטגיה השיידי והנוראית שלו.
לא, הם בעניין של כסף, לא אכפת להם.
מה שקרה זה שהחברה חטפה תביעה שבה נטען ששקרלי הטריד עובד לשעבר.
הטריד באיזה אופן?
הטריד בצורה הזאת. העובד טען ששקרלי האשים אותו שהעובד גנב ממנו $3 מיליון, והוא סיפר ששקרלי שלח הודעות בפייסבוק ובאס-אמס לכל בני המשפחה שלו, וכתב בהן כל מיני דברים כמו, אני מקווה לראות אותך ואת ארבעת ילדיך מחוסרי בית, ואני אעשה כל שביכולתי כדי לוודא שזה יקרה.
איזה בן אדם מתוק.
אז רטרופין הדיחו אותו, ועם העובד הזה הם הגיעו להסכם פשרה. למה הסכם פשרה ולא הלכו למשפט? כי הם לא רצו שהרשויות יחפרו להם במסמכים הפיננסיים ובמחשבים וכאלה.
מה, למה? מה יש להם מה להסתיר?
יפ. אגב, שקרלי לא עובד שם מאז 2014, אבל נחש מה קרה עם המחיר של התרופה הזאת.
הוא עלה.
לא השתנה בכלל מאז. למה שמישהו יוריד את זה? האמת שכן, לא בדקתי אם הוא באמת עלה, אני רק יודע שהוא לא ירד. בשנת 2015, שקרלי הקים עוד חברה בשם טיורינג פרמסוטיקלס.
טיורינג, אוקיי.
כן, על שם אלן טיורינג.
כן.
הוא השיג מימון של למעלה מ$90 מיליון.
זה מרשים.
כן.
טוב, היה לו את ההיסטוריה של ההצלחה עד ההדחה ברטרופן.
בדיוק, כל הרווח שהוא עשה שם מאוד מאוד אלהיב את המשקיעים, אז הוא אמר סבבה, אני אמשיך באותה אסטרטגיה. הרכישה הראשונה הייתה תרופה בשם דראפרים, שמטפלת במחלה זיומית, זה נקרא טוקסופלזמוסיס, על. כאילו, אני לא חפרתי לעומק בזה, אבל כאילו הבנתי שזה לא משהו שחמור לרוב האנשים, אבל כאילו מי שיש לו מערכת חיסונית מוחלשת, זו מחלה שעשויה להרוג. אז כאילו אם אתה חולה באיד, סרטן, אישה בהיריון, כל מיני כאלה, אז התרופה הזאת מאוד חשובה.
הריון זה לא מחלה.
נכון, אבל יש לך מערכת חיסונית מוחלשת.
הכנסתי אותך לפינה, סתם.
זה נרן. קיצר, כמובן, גם פה זו תרופה שאין לה אף מוצר מתחרה. אז שקרלי קנה את הזכויות לתרופה הזאת ב-$55 מיליון, והמחיר של התרופה קפץ מ$13.5 לכדור, לשים לב, $750 לכדור.
וואי, איזה מרושע.
זה יותר מפי 55.
תימלא.
והפעם, התגובה הציבורית הייתה ממש ממש גדולה ומיידית. כאילו, התקשורת הייתה באטרף על זה, וכאילו באינטרנט ממש זה היה בכל מקום. ומעבר לזה, זאת הייתה גם תחילת מערכת הבחירות לנשיאות בארצות הברית, כאילו לבחירות של 2016. אז כל המועמדים יצאו נגד שקרלי. דונלד טראמפ אמר, הבחור הצעיר הזה הקפיץ את המחיר לסכום מגוחך לגמרי, רוצים לדעת את האמת, הוא נראה לי כמו פרחח מפונק. מה שהוא עשה זאת פשוט בושה.
ואם טראמפ אומר את זה, אז כאילו, בוא.
כן, אז שקרלי התראיין בתגובה למגזין Vanity Fair, ואמר, ההורים שלי יגרו לפה ועבדו בניקיון, טראמפ ירש את כל הכסף שלו, שילך להזדהן.
איזה גבר.
הילרי קלינטון הביעה גם היא ביקורת וכתבה בטוויטר שהיא תציג תוכנית מפורטת כדי למנוע את עליית מחירי התרופות, והציוץ הזה שלה גרם לנפילה רצינית במחירי המניות של חברות התרופות, כאילו ממש 15% מכל החברות
מדהים,
האלה ירד.
מדהים שככה זה עובד.
כי כאילו כולם גם ציפו שהיא תזכה בבחירות, אז
נכון.
אם יש לה תוכנית, אז היא אשכרה הולכת ליישם את התוכנית הזאת, כביכול.
Well, guess what?
ועוד מועמד בשם ברני סנדרס, שכמובן מדבר המון על העניין הזה של הלסקר לכולם וכאלה, אז הוא דיבר על זה שהוזלת מחירי התרופות זה אחד מהנושאים הכי חשובים בקמפיין שלו וכאלה, ובתגובה שקרלי תרם לו $2,700 לקמפיין. אז סנדרס אמר, אני לא מוכן לקבל כסף מנער הפוסטר לתאוות הבצע של חברות התרופות, ופשוט תרם את הסכום הזה לקליניקה לטיפול באיידס.
איזה יופי. אחלה ברני.
אחלה ברני. מרטין שקרלי, שבשלב הזה אגב כבר היה מוכר ברשת בכינוי פארמה ברו.
פארמה ברו, ברצינות?
כן.
איזה יופי, אנחנו חיים בזמנים מדהימים.
אז הוא הצהיר בראיון שהחברה מסכימה לקצץ במחיר התרופה, אבל כמה שבועות לאחר מכן הוא החליט לחזור בו. בראיון אחרי כמה חודשים הוא סיפר, במבט לאחור, כנראה שהייתי צריך להעלות את המחיר אפילו גבוה יותר. אני חושב שהייתי יכול לייצר יותר רווח לבעלי המניות שלנו, שזו חובתי הראשונה, זוהי חברה קפיטליסטית והמשקיעים שלי דורשים רווח מקסימלי.
פארמה ברו. הashtag פארמה ברו.
כאילו, אני ממש, אני לא 100% זכרתי את השם שלו, אבל ברגע שקראתי פארמה ברו, זכרתי את כל הדיונים ברדיט שהיו סביבו בתקופה הזאת. עכשיו בואו נעשה כזה פנייה חדה לאיזה פסקה וחצי.
אוקיי.
ונציין משהו אחר. בשנת 2015, יצא האלבום השביעי של הרכב ההיפ-הופ המפורסם Wu-Tang Clan.
אוקיי, בסדר.
האלבום נקרא Once Upon a Time in Shaolin, ומה שמיוחד באלבום הזה, זה שהם הוציאו אותו בעותק אחד בלבד.
בעותק אחד הוא יצא?
אחד. לא יצא לסטרימינג, לא יצא לשום דבר, יצא בעותק פיזי אחד.
מה? לעזאזל.
אז הלהקה הוציאה את האלבום הזה במחירה פומבית, ואחד מהתנאים במחירה הפומבית היה שמי שקונה את האלבום, אסור לו להפיץ שום דבר מהאלבום הזה עד שנת 2103.
מה הקטע הזה?
אז הקטע הזה הוא שהם עשו מחירה פומבית ענקית, ומכרו את האלבום ב$2,000,000.
למי?
למרטין שקרלי.
איזה פארמה ברו.
שקרלי, אחרי המחירה הפומבית, הצהיר שאם דונלד טראמפ יזכה בבחירות, הוא יפיץ את האלבום בחינם.
וזה באמת קרה, כאילו, הוא באמת הפיץ אותו בחינם בסוף?
לא. הוא כן, הוא כן שמיע כזה קטעים קצרים בסטרימים, כזה. אגב, מה שכן מותר לו לעשות, זה להשמיע את האלבום בכזה, במסיבות השמעה, להביא האנשים הביתה וללחוץ פליי, זה מותר לו לעשות.
אז בטוח הדבר הזה הופץ.
אני לא יודע אם הופץ, אבל אנשים שמעו את זה. זה כן. ב-17 בדצמבר 2015, מרטין שקרלי נעצר באשמת מספר סעיפי הונאה. התובעים אמרו שהוא ניהל את עסקיו כמו תרמית פירמידה. הפסיד כסף בחברה אחת, הקים חברה חדשה, ואז שילם את החובות באמצעות השקעות בחברה החדשה. זה ממש מה שנקרא פונזי סקים.
כן. אבל הוא לפחות שילם את החובות.
כן, זה כן.
זה כן.
פשוט, כן.
יש כאלה שגם את זה לא עושים.
נכון. מוני פנן.
היי.
היי.
זה לא פנן.
שקרלי שחרר את עצמו בערבות תמורת 5 מיליון דולר, והוא סיפר בראיון, אין אף קורבן בפשעים שכביכול ביצעתי, אני ממש מחכה למשפט, אנחנו הולכים לנצח בקלות.
נשמע מוכר.
כן, בשלב הזה הוא כבר ממש כאילו נהיה תומך טראמפ סופר נלהב. כאילו, ממש אפשר לראות את זה בכל רעיון, בכל דבר שהוא עשה, כל ציטוט, הכל, הוא מאוד טרמפיסט. הוא זומן לתשאול ולמתן עדות בקונגרס האמריקאי, ושם הוא פשוט סירב לענות על כל השאלות ששאלו אותו. השאלה היחידה שהוא כן ענה עליה, זה, ביטאתי את השם שלך נכון, שקרלי? והוא אמר כן. וזהו. חבר הקונגרס אלייג'ה קאמינגס אמר במהלך הדיון, זה ציטוט יפה, אני רוצה לבקש ממך להשתמש בכל כוח שעוד יש לך מול החברה שאותה ניהלת, ולשכנע אותם להוריד את מחירי התרופות. העליות האלה במחירים מסכנות חיים. אתה, אדוני, באמת במצב יוצא דופן, אתה זכית למעמד של הילד הרע של עולם התרופות. יש לך פלטפורמה ויש עליך זרקורים. אתה יכול לנצל את תשומת הלב כדי לחפר על אבונותיך ולהפוך לאחד מהמגנים הגדולים על מעמד החולים באמריקה. אתה יכול לעשות שינוי גדול בחייהם של הרבה אנשים. אני מאמין, באמת מאמין, שאתה יכול לעשות המון טוב, אז אני מבקש ממך פשוט לחשוב על זה. בעצם אני לא מבקש, אני מתחנן בפניך.
ואני מדמיין את שקרלי כזה מהצד שלו, כזה כמו המים של הדוב עושה כזה עם הידיים קדימה. How about no?
הוא פשוט ישב שם וחייך, כאילו. וכמה שעות לאחר מכן, שקרלי כתב בטוויטר, קשה לי להאמין שהאימבצילים האלה בקונגרס מייצגים את העם.
גם לי האמת. אבל זה עדיין כאילו טכנית ככה.
זאת התשובה היחידה שלו. יש לציין, אגב, בדקתי את זה סתם בשביל העניין, כמה כסף השקיעו חברות התרופות בתרומות למועמדים בבחירות ולחברי קונגרס וכאלה. ב-20 השנים האחרונות הם השקיעו יותר מ5 מיליארד דולר.
יפה. יודעים את העבודה.
כן. אז לחבר'ה שם יש אינטרס להשאיר את המצב כמו שהוא. המשפט שלו נקבע להתחיל באמצע 2017. בינתיים שקרלי התחיל לעשות לייב סטרימים מהבית, ממש בטוויץ' וכאלה. הוא פשוט עושה סטרימים שלו, משחק במחשב, מנגן בגיטרה,
משחק שחמט. לא, האמת זה לא יצא אז.
היה אנימל קרוסינג אחר. הוא ניגן בגיטרה, שיחק שחמט, הוא גלל באפליקציות דייטינג, ופשוט דיבר עם המעריצים שלו במשך שעות. הוא אפילו בשלב מסוים העביר שיעורי כלכלה עם מצגות וגיליונות אקסל והכל.
יפה.
באחד מהסטרימים האלה הוא אמר, אם את שמנה, את יכולה בכיף למצוץ לי, זה אחלה. זה הדבר הכי טוב שיקרה לך בחיים. אבל כדאי מאוד שבתוך רבע שעה את כבר לא תהיה אצלי בבית.
איזה איש חביב. זה מה שאני... זה בטוח צ'יק מגנט, המשפט הזה.
אדם דוחה. בספטמבר 2016 נערך אירוע זיכרון לאירועי ה-11 בספטמבר, שבו השתתפה מי שהייתה אז מועמדת לנשיאות, הילרי קלינטון. קלינטון עזבה את האירוע מוקדם מהצפוי עקב בעיה רפואית כלשהי, והיא הגיעה לדירה של הבת שלה צ'לסי במנהטן, וכשהילרי יצאה מהדירה, שקרלי התקרב אליה והתחיל לצעוק, יש ממש וידאו של זה, רואים אותו מתקרב וצועק, את בחיים? את צריכה את העזרה של פארמה ברו? תפרשי מהמרוץ. למה את כל כך חולה? גו טראמפ.
איזה מישיגינה. גו טראמפ.
בינואר 2017 הוא התחיל להטריד ברשת עיתונאית בשם לורן דוקה. עיתונאית ליברלית פמיניסטית כזאת, מאוד, מאוד פתוחה כזאת. אחלה, שווה לקרוא. הוא שינה את תמונת הבנר שלו בטוויטר לתמונה של לורן ובן הזוג שלה, רק שבתמונה הוא החליף את הפרצוף של בן הזוג שלה בתמונה שלו.
לא קריפי בכלל.
הוא הכריז שוב ושוב בטוויטר שאם הוא ימצא חף מפשע במשפט, הוא סוף סוף יצליח לשכב עם לורן דוקה.
מעייף אותי הדוש הזה.
מרטין שלח לה הודעה פרטית והזמין אותה להיות הפלוס אחד שלו באירוע ההשבעה של דונלד טראמפ. היא ענתה לו, אני מעדיפה לאכול את האיברים הפנימיים שלי.
איזו תשובה מהממת.
ואז היא גם דיווחה עליו לטוויטר והוא הורחק מטוויטר לצמיתות.
דאם, בדיוק כמו דונלד טראמפ.
זה לצמיתות? הם לא הודיעו.
אני חושב שזה די הידרדר ללצמיתות.
כן? אתה לא חושב שאחרי ש... כאילו, אם הוא יוותר אחרי ההשבעה וזה,
הם לא יחזירו לו? הם כבר לא ייתנו לו, נראה לי, להשמיע את המסרים שלו לכל המיליוני עוקבים האלה. לא נראה לי שזה.
אולי ייתנו לו לפתוח חשבון חדש.
כן. ריל, דונלד טראמפ.
כן. עם כמה ספרות אחרי. המשפט שלו החל ביוני 2017, הבעיה הייתה שבית המשפט התקשה למצוא מושבעים, כי פשוט כולם שנאו אותו. ברעיונות כאילו, כשמגייסים את המושבעים, חלק מהמועמדים אמרו דברים כמו, אני מכיר אותו ושונא אותו, הוא נראה כמו דוש, וכמובן הכי חשוב, הוא חילל את כבודם של הווטנג קלן.
זה הכי חשוב. כאילו, עד למסוד מן, אחי.
עד RZA. אפילו עורך הדין שלו אמר, לפעמים אני רוצה לחבק אותו, ולפעמים בא לי לתת לו אגרוף בפנים.
מערכת יחסים. סטנדרטית של אהבה, שנאה. חיסיון אהבה, שנאה, עורך דין לקוח.
באוגוסט 2017, חבר המושבעים קבע ששקרלי אשם בשניים מתוך שבעת הסעיפים שיוחסו לו. במה שהוא ועורך הדין שלו ראו כניצחון גדול. הוא חזר הביתה והמתין לגזר הדין שלו, ואז בספטמבר 2017, מרטין פרסם פוסט בפייסבוק, שבו נכתב, אני מצטט, עמותת קלינטון מוכנה להרוג אנשים כדי להגן על הסודות שלהם. עכשיו כשהילרי מקיימת סבב אירועים לכבוד הספר החדש שלה, אני מבקש שתנסו לאסוף כמה מהשערות שלה. אני חייב לבדוק את ה-DNA שכבר יש לי, אני אשלם $5,000 על כל שערה מהראש של הילרי קלינטון.
האם זה לא קצת לא חוקי לדרוש את הדבר כזה?
אתה חושב?
טיפה? טיפה להביס עלי?
אז בית המשפט קבע שהוא מסוכן ומנסה לדרדר לאלימות. אז קבעו שבמקום לחכות בבית עד המשפט, עד גזר הדין, שקרלי יילקח למעצר. אז הוא נלקח למעצר, ובסופו של דבר גזר הדין שהוא קיבל זה 7 שנות מעצר. בנוסף נגזר עליו לשלם 7.3 מיליון דולר בפיצויים. יש לציין שההון שלו הוא ערך באותה תקופה באיפשהו בין 30 ל-50 מיליון דולר. אז הוא צריך לשלם 7.3 מיליון דולר בפיצויים. כל הנכסים שלו הוחרמו על ידי המדינה, כולל האלבום של הווטנג קלן.
Yeah.
שבינתיים בתקופה הזאת, לפני שהוא נלקח למעצר, הוא ניסה למכור את האלבום באיביי, וקיבל ביד של מיליון דולר, אבל הוא לא הספיק לסיים הכל, ואז המדינה לקחה לו את האלבום יחד עם שאר הדברים. היו לו שם גם כל מיני מסמכים מקוריים של אייזק ניוטון וכל מיני כאלה.
יואו.
אז עכשיו כל זה ברשות מדינת ארצות הברית. במהלך שהותו בכלא, הוא פיתח קשר רומנטי עם עיתונאית בשם קריסטי סמית. היא עזבה את עבודתה וגם התגרשה בשבילו. והוא גם שכנע אותה להקפיא את הביציות שלה, כדי שהם יוכלו לעשות ילדים אחרי שהוא ישתחרר מהכלא. אבל היא התראינה בנושא, אז הוא עשה לה גוסטינג, וסירב לענות לטלפונים שלה או לראות אותה כשהיא באה לבקר אותו.
הוא עשה לה גוסטינג שהוא בכלא?
כן.
הוא נעלם, הוא לא יודעת איפה הוא.
ושחרר הודעה לעיתונות בקטע של אני מאחל לה בהצלחה בהמשך הדרך.
איחלתי לחייל בהצלחה, מה שנקרא.
כן. היא הצהירה בראיון שהיא תמשיך לחכות לו עד שהוא ישתחרר. וסתם כדי לסגור פינות, באפריל 2020 שקרלי הגיש בקשה לשחרור מוקדם, ובבקשה נכתב שצריך לשחרר אותו כדי שהוא יוכל לפתח תרופה לנגיף הקורונה.
איזה גאון, הבן אדם, זה פשוט גאון.
הוא נתקל בסירוב כמובן. באוגוסט 2020 הוכרז שסרט אודות הסיפור של האלבום של הווטן קלן נמצא בשלבי הפקה ראשוניים בחברת נטפליקס, והכי חשוב, התרופה דרפרים עדיין נמכרת ב-$750 דולר לכדור.
כי אין להם באמת אינטרס לעשות עם זה משהו, חוץ מלקושש קולות בקמפיין.
הם כן שינו את השם של החברה, כי הם רוצים לנתק את עצמם מהשם של שקרלי.
אבל הם לא רוצים לנתק את עצמם מהרווח שהוא ייצר להם.
בדיוק. אתה מחזיק מול המצלמה מספריים כאלה של, של ציפורניים, וזה מאיים עליי בקטע מוזר.
זה לא של ציפורניים. זה פאקינג עצום, אני לא יודע, זה מספריים, לא יודע מה, אפשר להמית איתם אדם. זה מספרים מנתחים כאלה, לא יודע מה זה עושה פה. אני אברר את הנושא.
מלחיץ מאוד. טוב, מגניב. קיצר, אני ממש מופתע שלא שמעת עליו.
אני בטוח ששמעתי את, את פארמה ברו, בוודאות. כן. אוקיי. כן. לפחות באותו זמן, ואני גם זוכר את הסיפור הזה של ההסתערות על הילרי, או המערב הזה, אבל לא יכול להגיד שהתעניינתי בפרטים, ואני לא מרגיש שזה קיבל יותר מדי תשומת לב בארץ לפחות.
בארץ אולי לא, כאילו כן כשחיפשתי כזה את השם שלו בעברית, אז מצאתי כזה כמה כתבות בכלכליסט, גלובס, וויינט, כזה, אבל כאילו ברדיט ובטיימס וכאילו בעיתונות האמריקאית הוא היה שם גדול.
שם דבר. כן, אני אוהב שאתה מביא לי סיפורים ככה עדכניים, אתה יודע שזה זה הקטע.
ברור. עכשיו, כאילו, הוא הולך לעשות משהו בטוח אחרי שהוא יצא.
תראה, הוא יוצא כשיש לו אמצעים, יש לו חשיפה, יש לו לא מעט מעריצים.
ויש לו אישה אחת שמחכה לו.
יש לו אישה אחת שמחכה לו. אתה יודע, הוא יכול, הכל האפשרויות פתוחות בפניו. הוא יכול להיות נשיא ארצות הברית.
זה לא יהיה מפתיע, האמת.
אנחנו כבר מוכנים להכל בעצם.
כן. קול, מגניב, אחלה. זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
אם במקרה נטלתם את אחת מהתרופות שהזכרנו, סתם תכתבו לנו...
בקבוצה.
בקבוצה זה יהיה מעניין.
כן.
ובלי קשר תכתבו לנו בקבוצה, כי מעניין וכיף לנו ומצחיק לנו.
נכון, וגם מעניין וכיף לנו ומצחיק באינסטגרם שלנו, מה יש בזה.
יס, מאוד מאוד מאוד.
טוב, בואו נספר לכם איפה עוד אפשר למצוא אותנו, כמובן, יש את האתר שלנו, מה יש בזה .com, משם תמצאו קישורים לכל המדיה החברתית שלנו וכו, אנחנו נמצאים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, שוב אני רוצה להזכיר את הקבוצה בפייסבוק, תכלס, אני מבסוט ממש על מה שהולך שם, אז כל הכבוד לכם. עוד אפשר למצוא אותנו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובכל שאר האפליקציות. מי שרוצה לפרגן לנו קצת ולזכות לכמה תשורות מגניבות, יש סטיקרים וכו, תבדקו, כנסו, patreon.com/מהישבזה. תודה רבה לכל התומכים שלנו. רעיונות לפרקים, ideas@מהישבזה.com. יעקב, נעמת לי מאוד.
פלז'ר, אבא.
ובוא דבר איתי אחר כך, נעשה איזה תרמית פירמידה ביחד, יאללה.
אחורי זה, אחורי זה, דבר איתך אחורי זה.
כן, זה בטוח יסתנכן לנו טוב. יאללה יעקב. איי, חבל שאי אפשר לשמוע את הצחוק המתוק הזה, עד הפרק הבא.
דווקא אפשר, למה?
יאללה ביי.